לכבוד החג יש לנו עוד אפשרות להיפגש. אנחנו נעשה שיעור לפי המאמר משמעתי ויוון הרי מסכנות. זה מאמר הגדול, החזק ביותר שישנו על פסח מבעל הסולם. מאמר מאוד מאוד חשוב, שפעם ראשונה קיבלתי ככה נפילה חזקה, אז רבה שביא לי את המאמר הזה בדפים כאלה של בעל הסולם שהוא כתב. זה מאמר שכתוב ואני זוכר, הבנתי אותו בקושי מה רוצים ממני, ככה גם הייתי במצב כזה לפני עצמו, אבל מאמר מיוחד. אז בוא נקרא אותו, וכמה שנספיק לקרוא אני מוכן לשאלות. קודם כל אורחים שלנו, גם נשים וגם גברים, האורחים ואורחות, בבקשה לשאול וכך נתקדם. יש לנו שעה וחצי, אם תרצו אפילו יותר. מתי יהיה לנו אוכל? האוכל בשבע. אפשר להמשיך מתי שרוצים, עד מתי שרוצים. בסדר? טוב. גם אולי להשאיר כמה שאלות, אם יש מצד נשים שאלות, כי כרגיל שם יש משהו, תמיד שאלה. אז אנחנו לפי הספר שלנו, תגיד איפה?
אז אנחנו קוראים בספר חוכמת הקבלה למועדי וחגי ישראל, פסח, עמוד 82, בשמעתי מאמר פיוו, ואיבן הרי מסכנות.
כן.
הנה הכתוב אומר, ואיבן הרי מסכנות לפרו את פתאום ואת רמסס. ויש לשאול, הלא פתאום ורמסס משמע שהם ערים יפים, והרי מסכנות משמע שהיא עניות ודלות, וגם מלשון סכנה. וכן יש להבין במה ששאל אברהם אבינו עליו השלום, ויומר וכו, במה עדה כי הרשנה? ומה השיב לו הקדוש ברוך הוא? כתוב, ויומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה.
כרגיל, בתחילת המאמר מתחילים לשאול קושיות, בעיות, שאלות, שאמר עומד לפתור אותם. כך זה סגנון הכתיבה, כי האדם גם כן כך צריך להתייחס לחיים שלו ולכל דבר שבחיים. שאלה, אני לא יודע, לא מבין מה צריך לעשות כדי להגיע ולמה צריך להגיע. זאת אומרת, בהתחלה, שאלה בהתחלה זה דבר טוב, שאז יודעים שלקראת משהו הולכים. אז יש מצב מסוים שזה נקרא מצרים, שהאדם כבר נמצא בזה, מדברים על אנשים כאלו שנמצאים במצב לחוץ, במצב של חושך, במצב חוסר אונים. מצד אחד משקיעים הרבה מאוד כדי להתקדם, ומרגישים המצב שנמצאים בו בצורה כזאת שיזופרנית. מצד אחד כל החיים יפים, ערים יפות, פתאום ורמסס זה היו ערים מאוד יפות, ככה הכל היה מפואר, חיים טובים מצד אחד, ומצד שני זה מצב שהוא ריק, אין כלום בחיים האלו, וגם כן מצב של סכנה. מה הסכנה? שיכולים להישאר במצב הזה ואף פעם לא לצאת, וככה להישאר כל הזמן. אמנם שיש לפניך סיר עם בשר ותפוחי אדמה, אבל זה מה שיש לך, כמו לבהמה, זאת אומרת, טלוויזיה ומאות, אנחנו אומרים, ומקרר וטלוויזיה, כן? זהו. וזהו, ותישאר עם זה, ותישאר ריק בהרגשת המועקה כזאת, וזה נקרא, וזאת כללה. אז במצב כזה נמצא אדם, זאת אומרת, עליו מדברים. כן.
לפי הפשט קשה להבין, היות שהשאלה הייתה שהוא היה רוצה בטוחות על הירושה, ולא נראה שום בטוחות בתשובה שהקדוש ברוך הוא השיב לו, כי זרעך יהיו בגלות.
אז כדי לפתור לנו את השאלה, שולחים אותנו עוד למצב הקודם של האדם, שמצב הקודם שלו, הראשון הוא נקרא אברהם, שהתגלה לפני אברהם, לפני אדם בעצם, את כל הפרספקטיבה הזאת, כל הדרך ומטרה, אז הוא שואל על ידי מה אני אשיג את זה. איפה יש לי כוחות חזקות, רצון חזק, להתגבר, לעלות, מה זה נקרא לעלות לשמיים, מה זה נקרא לפתוח כל המציאות. איפה אני? אז מה אמר לו הבורא? זריך, זאת אומרת, במצב הבא שלך, זה נקרא זרו, בנים של אדם, במצב הבא שלך אתה תהיה בגלות. זאת אומרת, אתה תרגיש את האביות שלך, את הרצון לקבל, הגודל, הגובר, השולט עליך, וזו שלב שחייבים לעבור, אין מה לעשות. עד שאתה לא סופק את הגלות עד הסוף, אתה לא יוצא לגאולה, אין לך מספיק רצונות. כי קודם כל, כל העניין של גלות, ניתוק מהרוחניות, שאתה מרגיש עד כמה שאתה לא נמצא בזה, אז הלא נמצא בזה חייב להתבשל בך עד שאתה מוכן לכל דבר רק לברוח.
ומשמע שזה היה תשובה מספקת עבורו, כי אנו רואים כי אברהם, כשהיה לו ויכוח עם הקדוש ברוך הוא בעניין אנשי סדום, היה לו ויכוח ארוך.
לא חשוב, אתה תדלק. זאת אומרת, אברהם מיד ששמע את התירוץ הזה שאתה חייב לעבור גלות ואז יהיה לך כלי רצון טוב לגאולה, זאת אומרת לגלות את החיים רוחניים נצחיים, אז הוא נרגע. זאת אומרת, הבין מאיפה שיבוא לו הרצון, כי בהתחלה זה הרצון הקטן מאוד להשגה הרוחנית, לא מספיק.
וכן יש להבין מה שפרש הזוהר הקדוש על הכתוב ופרו הקריב. הוא מפרש שהוא הקריב אותם לתשובה. הייתכן שפרו הרשע ירצה לקרבם לתשובה?
שדווקא אותו רצון הגדול, הנורא שגודל באדם בזמן שהוא מתחיל ללמוד, הוא מגיע לקבלה, הוא חושב שעכשיו הוא יפתח לעצמו שמיים והכל יהיה ככה, ופריחה בהתעלות הרוחנית, הכל ככה מדרגה לדרגה, אז הוא קופץ, ובמקום זה הוא מתחיל לרדת. ואז הוא צריך להבין שכל הירידה הזאת, למרות זאת, הוא חייב ללכת קדימה, והירידה תימשך במידה שהוא יגלה את הכוחות שהוא הולך למעלה, כך מורידים אותו למטה. כל הזמן כך. כאילו הוא נמשך למעלה, וכל הזמן מרגיש את עצמו שיורד, יורד ויורד יותר. והירידה הזאת שמתגלה לו, הרצון הזה שמתגלה, שנקרא פרו, זה נקרא שהפרו מקריב את האדם ליציאה מהמצרים. זאת אומרת, עד כמה שהוא יגדל את הכוח הזה הרע באדם, בסופו של דבר הוא עכשיו צריך לגדול, 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 ומגיע עד המצב שכבר זהו אדם חנוק, ואז הוא מוכן לברוח.
ולהבין כל זה, יש להבין את מאמר חז"ל, וזה לשונם. כדריש רבי יהודה, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. צדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? ורשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? והמאמר הזה כולו מוקשה.
זאת אומרת, אומרים לנו שאחרי שאדם מגיע למטרה והכל נפתח לפניו, יש לו כאילו שני הסתכלויות על המצב הקודם, שאותו הרע שעל ידו הוא מגיע למטרה, הוא נראה לו או כחוט השערה או כהר גבוה. אז כאילו יש כאן בעיה, על ידי מה אני הגעתי סוף סוף לגמר הטוב שלי, ולמה יש כזה פיצול בהסתכלות על האמצעי. כן.
והמאמר הזה כולו מוקשה. א', אם כבר שחט את היצר הרע, מאיפה יש עוד רשעים? ב', צדיקים למה בוכין? אדרבה, הם היו צריכים לשמוח. ג', איך יכול להיות שני דעות במציאות בזמן ששניהם כבר הגיעו למצב של אמת? שהמאמר הזה המדובר הוא בעתיד לבוא, שאז בטח מצב של אמת. ואיך יכולים להיות שינוי במציאות במרחק כזה מבין חוט השערה להר גבוה?
זאת אומרת, במצב המתוקן הסופי, גם כן אדם נמצא במצב שהוא רואה כל הרע שלו מצד אחד, כל הכוחות הטובים שעזרו לו מצד השני, והם מנוגדים, ומצד אחד נראה כהר גבוה, מצד שני כחוט השערה, הוא בעצמו רואה את עצמו מצד אחד כצדיק גמור, ומצד שני כרשע גמור, ולא יודע איך לשלב את הדברים האלה יחד.
ופרש זה עם מה שאמרו חז"ל. אמר רבי יאסי, יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיה, של הכביש, ולבסוף דומה כאבותות העגלה, שנאמר, הוי מושכי האבון בחבלי השב, וכאבות העגלה חטאה. אנו צריכים לדעת כלל גדול, שעבודה שלנו, שניתן לנו, שיהיה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, אין זה מטעם שאין אנו ראויים למדרגה גדולה, ומשום זה ניתן לנו שניקח הכל בכלי של האמונה, וזה נדמה לנו לבחינת שופלות ופחיתות ערך, והאדם מצפה מתי נוכל לפתור את עצמו מעול הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
אנחנו נמצאים בעולם שנקרא דעת. דעת זה נקרא אני יודע, אני מרגיש. זאת אומרת, מה שנכנס לחושים שלי זה העולם שלי. ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. אני מרגיש בהם את המציאות. לא חשוב ש-90% מהמציאות אני מרגיש דרך ראייה, ועוד שם 8% דרך שמיעה, וכל היתר זה דברים קטנים שם. טעם וריח ומישוש. אבל בכל זאת כך אני מגלה. ומה שאני מגלה בכלים האלו זה נקרא בתוך הדעת. לפי דעתי, לפי הרגשתי. כך אני פועל, כך אני מרגיש את העולם. העולם הרוחני הוא נמצא בתפיסה הפוכה. בלמעלה מהדעת שלי הנוכחי. שאני צריך לצאת למצבים שהם בניגוד לרצון לקבל שלי. כמו שדיברנו כבר בשיעורים הקודמים, שאני אחזור אז באותו ציור, שזה אני, וזה מה שמחוץ לי, כל העולם, כן? מה שנקרא זר או חוץ או עולם, חוץ, זר. אז מה שאני תופס לפי התכונות שלי בצורה סלקטיבית, שאני מברר מה כדאי לי ומה לא, מפני שהרצון לקבל שלי כך הוא מכוון אותי, כן? ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, כן? אז זה העולם שלי, כך אני מרגיש. אני גם כן לפי זה מרגיש מה שנמצא מחוץ לי בצורה כזאת שאני דוחה את זה מעצמי. מסבירים לנו המקובלים שתפיסת המציאות היא כזאת מפני שאני מחולק בתוכי לגלגל תו עיניים ואחף, שהם כולם פעם היו כלים שלי, גלגלת עיניים ואחף, 10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, זרם בין מלכות, ואחר כך נעשה חתך, שגלגל תו עיניים נשארו לי ככלים פנימיים, ובהם אני מרגיש את העולם שלי, אני, ואוזן חותם פה, הם אחאב, שבהם אני מרגיש מחוץ לי משהו, חוץ. וזה נעשה על ידי צמצום בית. זאת אומרת, תיקון כזה מיוחד, שכל המציאות ככה התחלקה. מציאות זאת אומרת מה שאני מרגיש. וזה נעשה במיוחד כדי שאני יעבוד בתוך הדעת, זה נקרא תוך הדעת, וזה באחאב, אם אני עובד, אם אני רוצה לעבוד עם אחאב, כמו עם הכלים שלי, זה נקרא למעלה מהדעת. הדעת שלי זה כאן, דעת. ואז זה למעלה. מדעת, למעלה מהדעת. דעת. זהו. אם אנחנו רוצים להשיג רוחניות, אנחנו צריכים לחבר את הכלים האלו, דאחאב, אלינו, וזה נקרא עבודה למעלה מהדעת. זה מילים, זה שמות רק של ההתייחסויות לכלים שלנו, או פנימיים או חיצוניים. כן.
אנחנו ממשיכים בעמוד 83, טור ב', והדבר מתחיל, אלא הוא. אלא הוא מדרגה גדולה וחשובה מאוד, שאין סוף ותכלית לרוממותה. ומה שנראה בעינינו לבחינת שופלות, הוא מסיבת הרצון לקבל שבנו, וברצון לקבל יש להבחין בו בחינת ראש וגוף. שהראש נקרא ידיעה, והגוף נקרא קבלה. ומשום זה, כל מה שהוא נגד הידיעה, נבחן אצלנו לבחינת שופלות ומעשה בהמה.
לכן זה, אנחנו צריכים להבין שזה משחק עלינו, עושים מהשמיים. זה שאני מרגיש עכשיו שמה שאני וזה יקר לי, זה פשוט כך אני מתוכנת. אין בזה שום דבר מיוחד, אין בזה שום חשיבות, אלא פשוט כך נולדתי, כך עשו אותי, וכך לכן אני דואג לאיזשהו דבר שהוא זר לי עוד יותר ממה שנמצא מבחוץ. אלה במכונה שלי הפנימית עשו לי איזה מין תכנות כזה כמו במחשב, ואז אני נעול על זה ודואג כל הזמן לעצמי, וכך אני עובד ממש כמו רובוט, אין מה לעשות. ומה שאנחנו צריכים אז לראות את התוכנה הפנימית הזאת, להבין כמה שהיא ההפוכה מהאמת, ולהשתדל לצאת לתוכנה החיצונה, לעשות אותה בעצמנו. זה נקרא שאנחנו חוזרים על הבריאה, ובמקום בורא, בכוח האור שלו, מתחילים אנחנו לתכנת את עצמנו כלפי הכלים האחרים, בדיוק כמו שהוא תכנת אותנו כלפי הכלים הנוכחים. אנחנו עושים אותה עבודה. ואז אנחנו לומדים מה שהוא עשה, ואז אנחנו שולטים במציאות, ואז אנחנו נעשים חכמים ותופסים כמוהו. זאת אומרת, למרות שהעבודה הזאת נקראת למעלה מהדעת, זה לא נכון שאנחנו בלי שכל עובדים בה. ההפך, אנחנו כל הזמן בודקים מה הבורא עשה בי, ואותו דבר עכשיו אני צריך להעביר לחוץ לי. זאת אומרת, הלימוד של האגו שלנו, ש אנחנו לומדים אותו בהדרגה, זה מחויב להיות, כי ממנו והלאה, מתוך הדעת, אני עובד בלמעלה מהדעת. כמו שהוא תכנן אותי לדאוג כל הזמן לעצמי, אני בודק ורואה עד כמה שדברים האלה הם מלאכותיים, ממש אין בהם שום הצדקה, גם לעצמי אני בזה לא מועיל, זה רק נראה לי, והכל זה לא לטובתי באמת. ואז אני לומד מזה איך אני מעביר את התוכנה להפך.
ובענל יש לפרש מה שאברהם אבינו עליו השלום שאל להקדוש ברוך הוא, במה עדה כי הרשנה, כי איך יהיה מציאות שיוכלו לקבל עליהם עול האמונה, היות שזהו כנגד הדעת, ומי יכול ללכת נגד הדעת? אם כן, איך יהיה מציאות שיזכו לאור האמונה, היות שכל השלמות תלוי רק בזה?
איך אנחנו נתחיל לחשוב שהכלים האמיתיים שלנו נמצאים מחוץ לנו, להתעלות מעל האגו, במילים אחרות לעבוד למעלה מהדעת, או לצאת מהמצרים, לא חשוב באיזה צורה להגיד את זה. איך אנחנו נגיע לתכונת ההשפעה במקום תכונת הקבלה? בוא נגיד כך זה נקרא. האמת זה שמות, אין בהם לא קבלה ולא השפעה, זה כך אנחנו מדברים, כי כלפינו זה כך אנחנו רגילים לתת להם שמות כאלה לפעולות הללו. אבל מי אמר שאם אני לוקח זה נקרא קבלה? זה נראה את זה אחר כך.
ועל זה השיב לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע שהם יהיו בגלות, שפירושו שהוא הכין קליפה, שהוא היצר הרע, אדם בלי העל, שהוא פרעה מלך מצרים, שאותיות פרעה הוא אותיות עורף, כמו שאמר האריזל בשער הכוונות לפסח, שפרעה הוא בחינת עורף מצר ים, שהיה מוצץ את השפע כשיורדת לתחתונים עם השאלה שלו, שהוא בא ושואל מי השם אשר אשמע בקולו. ותכף עם השאלה הזאת כבר נמצאים ברשות הקליפות, כמו שאומר הרמב״ם, מה שכתוב, אל תפנו לאלילים, עם הפנייה לבד, היינו עם השאלה לבד, כבר עוברים על הלב דלא תפנו. והיות שעשית רעך רוצה שתוכל לינוק שפע מהקדושה, ומה היא עושית אז שתוכל לינוק שפע מהקדושה? וזה שאומר לנו הכתוב, ופרעה הקריב. הוא מפרש הזוהר הקדוש שהקריב אותם לתשובה. ושאל, איך שייך לומר שפרעה קרב אותם לתשובה? הלא הדרך של הקליפות הוא לרחק את האדם מהקדוש ברוך הוא. וזה יש להבין על דרך מה שכתוב בזוהר, וזה לשונו. אבל בך את ראשים פשע בתמירו, כגבנה דחיביה דמחי ועיל רישי בין גופי. אבל בך מתרשם פשע בתמירו, כמו הנחש שמכה ומכניס ראשו לתוך גופו. ובהסולם, כגבנה, כי הפשע הזה, להיותו בתמירו, נמצא כוח הנחש. דמחי לבני אלמה, והביא מיטה לעולם, עודו בכל תוקפו, ואי אפשר להעביר אותו, בדומה לנחש הנושך לאדם, ותכף מכניס ראשו לגופו, שאז אי אפשר להורגו. ועוד מאמר יש בזוהר, שהנחש כפף לרישה ומחי בזנבי, שהנחש כופף ראשו ומכה בזנבו, היינו שלפעמים הוא נותן לאדם שיקבל עליו את עול האמונה, שהוא בחינת למעלה מהדעת, שזהו עניין כפיף לרישה, אבל מחי בזנבי. בזנבי אפשר לפרש בסופו, שמה שכף לרישה היה בכדי שבסופו יקבל באלמנת לקבל. זאת אומרת, מה שנתן לו מקודם רשות לקבל עליו את האמונה, היה בכדי שאחר כך ייקח הכל לרשותו. כי הקליפה יודעת שאין מקום לקבל שפע, אלא על ידי הקדושה.
זאת אומרת, אין לנו ברירה, אלא עד כמה שאנחנו משתדלים כל הזמן ללכת בלמעלה, 1, 2, 3, 4, 5, בדרגות כאלו, כן? אנחנו לפי זה נרד למטה, כן? A, B, C, D, E, שהולכים קודם במספרים, כן? ועד כמה שמשתדלים להגיע, כן? אז אנחנו מרגישים פתאום, הגענו לאיזשהו מצב, מבינים, הכל בסדר, השגנו משהו ונופלים לירידה. נמצאים בירידה, אחרי הירידה חוזרים, כן? ומתקדמים שוב למצב 2, במצב 2 שוב נופלים למצב B. אחרי זמן מה עולים בחזרה ומתקדמים למצב 3 וכן הלאה. זאת אומרת, יוצא שהירידות האלו הם כל הזמן, עד כמה שעובדים, עובדים, 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 דווקא מגלים כל פעם את הירידה. ומתוך הירידה שמתחילים אחר כך שוב לעלות, אז מתחילים להבין יותר, להרגיש יותר. זאת אומרת, מקדשים בזה, מעלים בזה את כל הירידה הזאת, מעלים אותם למעלה. וזה נקרא שהפרו יקריב, כי בלי שיתגלה הפרו, אני לא יוכל לעלות למעלה לבורא. כי בורא ופרו זה שני דברים הפוכים. הפרו נקרא עורף. ולכן בלי גילוי הרע הזה, היצר הרע, הרע, אני אף פעם לא יכול להגיע לטוב. זה בעצם כל המהות המאמר. עד כאן מובן? שאלות? חוץ מברוך. כן.
Вопрос следующего характера. Вот это вот понятие «хорошо», оно должно же исходить относительно духовных килим, относительно отдачи.
המובן הזה של הטוב הוא הרי צריך להיות ביחס לכלים הרוחניים, ההשפעה.
Каким образом определить, что вот это относится больше к духовному, а не то, что я сейчас себе могу представить и ошибаться в этом, с одной стороны. С другой стороны...
איך אני קובע מצד אחד שזה משהו שמשתייך יותר להשפעה ולא למשהו שאני מדמיין לעצמי?
С другой стороны, получается, что любое вот это действие, ощущение «хорошо», оно исходит из попытки оправдать Творца, оправдать те силы природы, внутри которых находишься.
מצד שני, ההרגשה הזאת של הטוב נובעת מאיזשהו רצון להצדיק את הבורא, להצדיק את אותם כוחות הטבע שבהם אתה נמצא.
Согласиться с ними.
להסכים איתם.
И все равно это тоже не отдача.
גם זה לא השפעה.
Это всего лишь мое согласие.
זה בסך הכל ההסכמה שלי.
Где и как искать здесь духовное?
איפה ואיך אני נמצא פה את הרוחניות?
אדם מסתובב המון זמן סביב המון הבחנות, וכל זה כדי בסופו של דבר לאתר מה שנמצא הכי קרוב אליו. ככה זה בחיים, שאנחנו תמיד מחפשים רחוק משהו, זה נמצא קרוב. מסבירים לנו חכמים דבר פשוט: כל הפתרונות שלך הם נמצאות בחברה. אתה יכול להיות פסיכולוג טוב, אתה יכול להבין את כל המאמרים האלה, זה שום דבר לא שווה. כמו שאמרת נכון, שכלפי מה אני עכשיו בודק מה זה טוב ומה זה רע, איפה פרו ואיפה בורא ואיפה בכלל המטרה, איך אני מברר, איפה אני מברר, על ידי איזה מכשיר, מיקרוסקופ, טלסקופ, משהו, אני צריך קנה מידה איך לברר מה איתי. אין לי שום אפשרות. אין לי שום אפשרות, כי אני נמצא במצב שהוא עד כדי כך שקר, שאני לא מזהה שהוא שקר. אני צריך בשביל זה להיות כלפי משהו, כלפי משהו הפוך, אחר. עכשיו, איך אני יכול לפני יציאה, אחרי שאני יוצא מהאגו שלי, אז כתוב נשמת אדם תלמדנו. אין בעיה. יש לי נשמה, היא כבר מרגישה את האור, אני נמצא בקשר עם המקור שלו, לפי כמה שאני הפוך או כמה שאני בעד, אני מרגיש את זה בתוך הכלים שלי. כבר ישנם בכלים דקבלה, ישנם בכלים דהשפעה, זה כנגד זה אני בודק. יש לי כבר שני נקודות שביניהם אני מודד את עצמי. מצד אחד אני מוחזק על ידי האור, מצד השני אני מוחזק על ידי החושך, הרצון שלי. אבל יש לי שתי נקודות. לפני שתי נקודות האלה אין לי שום אפשרות לבדוק את עצמי, אם לא החברה. אני לא, איפה אני אמצא את נקודת המדידה? אין. עכשיו, חברה זה לא סתם שאני נופל לקבוצה, אני צריך לסדר אותה, אני צריך לייצב אותה כך שהיא באמת תביא לי נקודת הבסיס שלי. כך הוא כותב, אתם יודעים על זה כבר מזמן. לא שאני זורק לכם איזה סתם תירוץ. בעולם שלנו אין לך, אתה צריך בעולם שלנו לחפש איזה, איך להגיד, מודלים הרוחניים שבינתיים בהם אנחנו יכולים לשחק ועל ידם להתקדם, כמו ילדים קטנים שמשחקים ועל ידי המשחק מגיעים להיות גדולים וחכמים, ואז אפשר לעבור לדברים אמיתיים. אנחנו בונים להם כל מיני דמי. אותו דבר כאן, שזה ניתן לי בעולם שלנו רק אמצעי כזה. אז גם פרו, גם אני, גם בורא, גם הכל מה שעם מצרים, עליות, ירידות, כלפי מה לבדוק. נכון, זו בעיה גדולה. אני נמצא תחת תכונת הקבלה שלי, אני מושפע מהמילוי או חוסר מילוי. אני מבין דברים יותר או פחות, אני מזה מושפע, כי אני רוצה להבין, לחוס בזה, לשלוט. האם זה נכון או לא? איך אני תופס, איך אני רוכש בירור חדש? אז אומרים, אתה לא יכול את זה לעשות כמו תינוק. אתה חייב להשתדל לעשות זאת. השתדלות היא מתקיימת בשתי תנאים. איזה שתי תנאים? התנאי הראשון הוא שאני בונה לעצמי סביבה שאני נכלל בה, ואני עובד איתה, ואני מכופף את עצמי בכמה שאפשר, לא אכפת לי מהם ומהם. אני רק, אם הביאו אותי לסביבה ואין לי יותר, אני בודק את זה, היא באמת במשהו שייכת לרוחניות, במשהו, אפילו כלום, כמעט וכלום. רק רוצים את זה, אבל לא יודעים שום דבר, כמו אצל רבי יוסי בן קיסמא, הקבוצה שלו, כמו שמסופר לנו במשנה. אם ישנה כזאת חברה, כל היתר תלוי בי. אז ביטול שלי כלפיהם, לראות בהם גדולים, מה אכפת לי מהם? אכפת לי לבטל את עצמי. ואז אני מגלה שבתוכם, לא בחיצוניותם, כמה שאני מבטל את עצמי, זה בדיוק כמו אותו סרטוט. כמה שאני מבטל את עצמי, אני רואה את הפנימיות שלהם, לא חיצוניות שלהם. בחיצוניות שלהם, כמו שהם נמצאים לפניים, כולם כמוני, עוד יותר אולי גרועים. נגיד שאני רבי יוסי בן קיסמא, ומי יושב לפניי? כן? אבל אם אני משפיל את עצמי כלפיהם, הם לא יודעים על זה, אבל אני עושה כך, כן? אז מה שאני מגלה בהם, אני מגלה פנימיות שלהם, שהם לא מגלים אותו, אני מגלה. זה דבר אחד. דבר שני, מה יש לי מזה שאני עושה את הפעולות האלה? יש לי מזה שאני מושך מאור המחזיר למוטף. זה תנאי השני. ואז הוא משפיע אליי, ואז הוא פותח לעיניים על, 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 על הפנימיות של המערכת שלהם, שהם ביניהם מחוברים במערכת שנקראת שכינה, מלכות דאצילות. הם כלומניקים האלה שום דבר לא מבינים. הם הגיעו אתמול לפעם ראשונה לקבלה. זה לא חשוב. אני מגלה בתוכם שכך הם מחוברים יחד. במערכת של מלכות האצילות, ויש בהם אור ובורא שקושר אותם יחד, הכל. בתוכם אני מגלה את זה. במידה שאני מתבטל, מבטל את האגו שלי כלפיהם ומקבל אותם כגדולים. כי כל העולם חוץ ממני זה הכל אינסוף. אז יש פה שני תנאים. מה שניתן לי לעשות, ואף אחד לא יכול להגיד שאין לו דבר כזה. זה הביא אותו לקבוצה, ואם יתעסק בזה נכון, ימשוך אור המקיף. זהו. כן.
Наблюдая за собой и за своими желаниями, я видел, что они выстроены в виде лабиринта. Если я уже попал в этот лабиринт, нахожусь уже там, у меня нету путеводителя выхода из этого лабиринта.
Има не кван немца бамавох азе лело мадри лело адраха лело изе сефер ураот их лацет мемену.
Где мой ориентир и как мне выходить из него?
Клапайма не мехавен от цми вех ани йоце мизе.
Бале сулам бимамар пикера хофшит омер лану ве никудот 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 ала. Эн лех брира. אין לך ברירה, זאת הדרך היחידה. אתה לבד צריך למצוא את הדרך, איך לצאת מהמבוך. מה שניתן לך זה ניתן ביד. לא רוצים בזה להשתמש. זה על בטוח וקצר ופשוט. ואנחנו מחפשים הצלה במקום רחוק. האדם מבולבל בתוך האגו שלו, כך עוגן. זה שאתה מחובר לאחרים על ידי זה שאתה מבטל את עצמך כלפיהם. אתה לא מבטל את עצמך כלפי הרצונות שלהם הגשמיים, אלא אתה מחפש מהם חיזוק הפנימי. אתה תשתדל, בוא נעשה ככה, תשתדל להצדיק אותם. לא בגשמיות, אל תראה להם שום דבר. אלה בפנים. כל הזמן תעבוד על זה שמי שהם לא חשוב. הם קדושים. הם כולם נמצאים ברוחניות. הם כולם, אתה לא צריך לקבל מהם שום דבר, לפי ההנחה שלך. אלה אתה מבטל את עצמך כלפי הפנימיות שנמצא בהם. הם בעצמם לא יודעים על זה. ניתן לך בעולם שלנו לעשות את המשחק הזה. זה משחק כמו שילד לוקח עם המטוס. זה מטוס בשבילו. הוא נמצא ממש בזה. על ידי זה הוא גודל. אנחנו לא צוחקים ממנו. אנחנו יודעים שככה הוא גודל, שהוא מדמיין לעצמו מצבים המתקדמים, הגדולים, האמיתיים, והוא נמצא בזה כאילו שעכשיו הוא נמצא בזה. מה יש לו מזה? אותו אור מקיף. זה אותו כלל. אותו אור מקיף פועל עליו. כי הוא רוצה להיות גדול. ולכן זה שאדם נמצא בהרגשת החושך, בלבול, זה טוב. אבל הוא צריך גם כן לדעת שיש לו, מה שלמדנו גם כן בשיעורים הקודמים, או מטה או נחש נמצא בידך, ודווקא רק מטה אי אפשר, רק נחש אי אפשר, אלה עליות וירידות, בורא ונברא, אור וחושך, משניים אתה תמיד מרכיב את עצמך. מה אברהם אמר? איך אני הגיע למטרה למעלה? מה אומר לו הבורא? אתה תרד לפרו שלך, לראות את האגו שלך. אם אתה לא רוכש אותו, אין לך מה לעלות עליי. אני רוצה לעלות לרוחניות, להיות מלאך עם כנפיים. אתה צריך קודם כל לרדת לתינופת. למי אתה? וזו ההבטחה, זאת אומרת, הביטחון הגדול ביותר, מה שהוא קיבל מהבורא. מה הוא אמר לו? אני אסדר אותך טוב. אתה תראה מה הטבע שלך ולמה. איתה יחד רק אפשר לעלות, מתוכה אתה יכול רק לדרוש את האור המקיף. אנחנו לומדים בפסח דברים קשים, שזה כל הנקודת היציאה היא מאוד לא נעימה, היא קשה, אבל שוב, היא הכל כולה תלויה בקשר בין האנשים. כי אתה, מה זה נקרא שאני יורד לאלף בית ABCD? מה זה נקרא שאני יורד לזה? אני יורד בהכרה, אני יורד בהרגשה, מי אני, מה אני. אם אני עבדתי מספיק בתוך החברה כדי לחזק את הקשר שלי איתם, זה יכול להיות שהשקעתי בזה שבוע ימים, כן? נגיד, 7 ימים השקעתי בזה ונפלתי. כשנפלתי מיד אני עולה למעלה, נגיד עוד 10 ימים, ושוב עליתי. זה יכול להיות מאוד קצר. זה הכל תלוי עד כמה שאני משקיע כאן, עד שאני לא מתחבר עם החברה במה שיש לי, אני לא זוכה לגילוי הרע, כי זה מאיפה שיגיע לי. אתה רואה אחרי קונגרס, כנס שהיה, או נגיד כל מצב אחר שהיית, כן? הרגשת, אני מבין, אני מרגיש טוב, כן? סימן שעוד מעט תקבל נפילה. וזה ברור שכן, אבל איך לעשות שזה יהיה מועיל מהר? כן, דוקטור.
Если можно вернуться к первой картинке.
Им אפשר לחזור לתמונה הראשונה.
На сегодняшний день реклама преуспела продать внутреннюю часть.
נכון להיום, הפרסום הצליח למכור את החלק הפנימי.
Её продать гораздо проще, потому что это нам ближе.
הרבה יותר קל למכור אותו, כי זה יותר קרוב לנו.
כי אנחנו מתוכנתים, איך להגיד, בזה שמרגישים חלק הזה הוא שלי, הוא יקר. אבל זה תוכנית שבה אני פועל כך, לפי זה. תכניתו אותי. לא שזה באמת כך. אלא אחר כך מתגלה שאני עבדתי אף פעם לא לעצמי. תאר לעצמך איזה אכזבה. 70 שנה הייתי בעולם הזה, דאגתי כל הזמן למשהו שזה לא שלי, אלא שונא שלי, אפילו לא כלב שלי. נו.
Наша задача в распространении каким-то образом продать внешнюю часть.
בהפצה, המשימה שלנו היא למכור באיזושהי צורה את החלק החיצוני.
אם אנחנו מדברים על הפצה, נכון. כן.
Что может привлечь человека для того, чтобы продать ему внешнюю часть?
מה יכול למשוך אדם כדי למכור לו את החלק החיצוני?
זאת הייתה שאלת משה, שהוא שאל את הבורא, איך אני אלך ל... איך אני אלך לאנשים האלו שנמצאים בכל טוב, כן? יש להם כל טוב, מה אני אספר להם? איך אני אוציא אותם מהמצרים? האנשים שחיו שם הם לא כל כך חשבו שצריכים לצאת. מה, הם אפילו אמרו למשה, מה אתה הולך לפרו? ברגע שהתחלת ללכת לפרו נעשרה לנו, צריכים לעשות לבינים בעצמנו, עוד כל מיני דברים, הכבדת העבודה. בשביל מה? זאת אומרת, האדם גם כן כך אומר, שואל לעצמו, בשביל מה הגעתי לחוכמת הקבלה? היה לי קודם יותר קל. כן, לא הייתי כל כך מרוצה מהחיים, היה לי איזושהי ריקנות בשביל מה חיים, אבל כולם ככה. זה החיים. זה ככה אני שומע מהרבה אנשים. זה החיים, מה אתה רוצה? וכשמגיע לחומת הקבלה, אז מרגיש חושך הרבה יותר גדול. נו, מה השיג? מה השגת? כלום. עד שלא עובר מחסום, זה רק מתגבר. לכן איך למכור את אהבת הזולת, שזה בכלל לא מתאים לנו. מי צריך את זה? אנחנו בעצמנו שכבר כל כך הרבה שנים שומעים על זה, מי צריך את זה? מי רוצה את זה? שומעים, חושבים שבלי זה אפשר גם כן להגיע לרוחניות. לכן נשארים. האמת זה נכון, זה השקר שבו אנחנו נמצאים, ולכן ככה עוד סוחבים. כי אם באמת כאן כל אחד ואחד היה יודע בטוח שבלי אהבת הזולת הוא לא מגיע לרוחניות, לא היה כאן עכשיו אף אחד. אלה פשוט ככה, אנחנו לא מאמינים שצריכים את זה. חושבים שאפשר אחרת. איכשהו זה ייפתח. וזה משחק מלמעלה שכך עושים. עכשיו, איך באמת לצאת לעולם ולהסביר לו את זה? אתה לא יודע. ואני לא יודע ואף אחד לא יודע. השלמה המלך הוא היה חכם ביותר בין כולם. הוא כתב שלא ידוע איך מוצאים דרך בים, דרך גבר לאישה ודרך האדם לבורא, זה הכל סודות. אנחנו צריכים להשתדל, וכל היתר האור יעשה מלמעלה. אנחנו תמיד בפעולות שלנו שוכחים שאנחנו סך הכל לא צריכים לעשות שום דבר. מי אתה שאתה תעשה? אלה, זה שאתה אפילו הולך ופועל שם באיזה הפצה או משהו עושה, אתה עושה דברים באמת מאוד אירציונליים. אתה לא מוכר משהו שבאמריקה נהוג למכור, כן? דברים ריאליים שאתה יכול להגיד, תראו איזה צבע, איזה ריח, איזה יופי, איזה טעם וכן הלאה. לא, אין לך כאן כלום. ובכל זאת אתה רואה שאיכשהו אנחנו מתקדמים. אמנם שזה לא המחירות, זה לא יודע מה, אבל בכל זאת מתקדמים. אור מבצע את הפעולות, לא אנחנו. לכן גם כן אנחנו כל הזמן משתדלים למצוא אולי עוד ועוד ועוד אופני ההפצה, אבל אנחנו רואים שאנחנו כל פעם לא מצליחים. וכן מצליחים, אבל מאיפה לא ידוע. כאילו שני קצוות. ואם אתה תפנה לכל מיני אנשים שמבינים בפרסום, בפיאר, לא תקבל מהם שום דבר שיכול להתאים. כי כאן זה פועל אור מקיף. כמו שהבורא אמר, לך תדבר כמו שהבורא אמר למשה, לך תדבר איתם. הוא אומר, אין לי מה להגיד, כבד לשון אני. זאת אומרת, הוא היה מגמגם. אתה ראית פעם יש מחירות כזה? נו, זה לא מן הסתם כך מספרים לנו, שאתה צריך לבצע את הפעולות, ותמיד אתה תגמגם כי אין לך מה להגיד. לאגו אתה לא מביא. אתה יכול ככה להגיד, כן, חבר'ה, יהיה טוב, אבל האמת שיש לנו איכשהו מדע, כל המשבר הגלובלי, יש קצת מה להגיד, אבל בסופו של דבר זה ככה גמגום. לכן האור עושה את הפעולות תמיד ובכל פנייה. כן, מישהו.
Раф, вы пару дней назад отвечали на вопрос Муши, что такое духовное. И вы там сказали дословно вот такую фразу, что...
Лифне кама ямим, ше анита ле шела шель Муши, аль мазе руханьют, ве амарта каха, ве ани мецатет?
Что человеку стоит составить для себя точный список, что такое духовное.
Шаве ла адам, ла сот ла цмо решима медуекет шель мазе руханьют.
И чтобы потом с этими принципами себя сверять, куда идешь... ומה הפרוס לדוש?
כדי לאחר מכן להשוות את עצמו עם העקרונות האלה ולראות לאן אתה הולך.
У каждого должен быть свой личный список, или это группа должна составить такой список? И второй вопрос, как составить методика?
השאלה הראשונה שלי, האם לכל אחד צריכה להיות רשימה משלו אישית, או שהקבוצה צריכה לעשות רשימה כזאת?
והשאלה השנייה היא...
והשאלה השנייה, איך בונים רשימה כזאת וממה אנחנו בעצם יכולים להתחיל?
הרוחניות אנחנו לומדים משבירת הכלים. שהכלים היו רוחניים, היה בהם אור, רצו להגיע לגמר התיקון, זאת אומרת, הנטייה הייתה החזקה ביותר, העוצמה הייתה הנכונה ביותר לגמר התיקון ועד הסוף, ולא יצא להם, וכתוצאה מזה נשברו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגיע לרוחניות, אנחנו צריכים להגיע לאותו המצב במה שהם היו, הכלים האלו. זהו. אז בהתאם לזה, בכל מיני משפטים, מילים של העולם הזה, זה נראה ואהבת רק כמוך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, לעלות למעלה מהדעת, להגיע לתכונת ההשפעה, וכו' וכו', כאלו משפטים. אבל אם אתה רוצה לעשות את הבירורים בצורה הנכונה, לך קודם לחוכמת הקבלה, ותכתוב את זה בנוסחאות של אורות, כלים, מסכים, ואז יהיה לך ברור על מה מדובר. ואחר כך תפרש את זה במילים שלנו. כן.
Но я не могу еще этого сделать, потому что я не знаю.
Что ты не знаешь? מה אתה לא יודע?
מה? אני знаю.
אתה יודע שיש רצון ויש מסך ויש אור, ואור על ידי המסך מתלבש בתוך הרצון. אז מה זה
желание?
הרצון שלי זה רצון על מנת לקבל, על ידי המסך אני הופך אותו על מנת להשפיע, במידה שזה כך, אז אני מקבל את האור, מתמלא עם האור פשוט. תתאר את המערכת שהייתה קודם, שהייתה מערכת שכולנו קשורים יחד בכלי אחד, 10 ספירות שלמות ישרות מכתר עד המלכות, והפרצוף הזה, המבנה הזה נשבר. אני צריך עכשיו להשתדל להרכיב אותו יחד. אז מזה נובע איך אני מתייחס לאחרים כמו לעצמי, עוד יותר מזה שאני כלפי עם כתר המשפיע כולי, הם כולם תחתיי, כך אני צריך להתייחס לזה. אז אני מחבר אותם אליי. כן? עכשיו, כולנו נמצאים, כל אחד במקום שהוא לפי התכונות שלו, שווים כולם יחד. כל אחד יש לו רק תכונות שונות שימלא את עצמו איך שהוא. אני צריך לגרום שכולם יקבלו תיקונים, כולם תקבלו מילואים. הכל ברור מכאן. אני מדבר על עקרונות, אני לא מדבר על תהליך עבודה שאנחנו עוברים, שעל זה יש מלא חומר. אבל מצורה שאנחנו לומדים בשפת הקבלה, בצורה קצרה מאוד, מדויקת מאוד, היה לך כלי, 10 ספירות, עם המסך, נשבר. כל התהליך, כל התיקון, להרכיב את המסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. מה זה על מנת להשפיע? שהזולת יותר חשוב ממני, כי אני משרת אותו. כן?
Я должен это сделать один или с товарищами? Клита общая?
ודאי שאתה צריך לעשות את זה עם אחרים, אתה לא מסוגל לעשות את זה לבד. כן. מה זה נקרא לעשות עם האחרים? שאני צריך להגיע למצב שאני נעזר בהם. לא מחייב אותם, אלא נעזר בהם. וזה יכול להיות אנשים שקשוב, שנמצאים, לא חשוב באיזה דרגה. העיקר שיש להם איזשהו רצון לרוחניות. שוב חוזרים על אותם הדברים. אין כאן שום דבר חדש. ותשמעו את זה ממני עוד ועוד, עד שלא נממש את זה ונצא. כן.
Последний вопрос. А к женщинам это тоже относится? Они тоже
должны
сделать это?
Ну, כבר התחיל לשאול על נשים. מה איתך? זה כבר הדרדרות הסופית. זה באמת זקוק ליציאת מצרים. זה הוא גילה לנו סוד גדול. מתי גבר זכאי נשים יוצאות על ידי הגברים, לא מסוגלות לבד. אנחנו רואים את זה מכל דבר, אפילו אתה יודע, תעשה להם תנאים מה שאתה רוצה, הגדולים הטובים ביותר, הטבע כזה שהם לא מסוגלות לבד מצד אחד. מצד שני יש להם נכונות לעשות הכל מה שתגיד. וזאת אומרת, מבחינה הזאת, מבחינת התמיכה, העזרה, כן מוכנות. לכן מצד נשים אין בעיה, מצד נשים יש תמיכה, מצד נשים יש רצון, הן מבינות ויודעות שהן לא מסוגלות לבד, שהן תלויות בגבר, בקבוצת גברים, לא בגבר, בקבוצת גברים, בקבוצה העולמית. לא חשוב איפה אישה חיה, יכול להיות שמנותקת לגמרי מכולם בגלל המרחק פיזי, זה לא חשוב. אבל הנכונות הזאת נמצאת בנשים, ולכן אין לנו בעיה עם זה. אני לא, בכלל, לא צופה בעיות בעתיד עם נשים. הן מרגישות את הריקנות, מרגישות חוסר עונים, חוסר מילוי. לא חשוב שזה מתפרש אצלם אולי מחוסר משפחה טובה, ילדים, גבר וכל מיני דברים. זה רק צורה חיצונית. באמת, איתם אין שום בעיה. ובהחלט ברגע שהקבוצת גברים מגיעה לרוחניות, נשים מתחילות לקבל את זה ולהרגיש את זה, פשוט זה נשפך להם. הם עושות עבודה, הם נותנות כתף, תמיכה, זה כן. איתם אין בעיות בזה. אני מחפש לאורחים. אתה אורח, כן? כן, בבקשה. נו.
Раф, я ищу эту точку Творца, да?
Ну?
Прихожу в группу, товарищ мне говорит, ты такой-сякой, иди туда-сюда, плохой.
Следующий товарищ. Я мхапесит накуда-то боре азе бокавуца, не магия ля кавуца, ва хавер шеле омер ля та казе ве казе, лех тасе каха ве каха.
Следующий товарищ мне говорит, ну, ты парень крут, впечатляешь, хороший.
חבר אחר אומר, אתה גדול, אני מתפעל ממך, אתה טוב.
Где я здесь?
איפה אני פה?
אתה רוצה שאני אגיד לך איך אני רואה אותך?
Как себя измерять вот относительно этих двух позиций, когда я принизился?
איך אני מודד את עצמי ביחס לשתי העמדות האלה?
אני חושב שאסור לאדם להתפעל מהחברים מכלום. הם נמצאים בכל מיני מצבים. הם כמוני. פעם למעלה, פעם למטה, זרוקים מצד לצד. איך אני אתייחס אליהם ברצינות? העיקר שהוא נעול למטרה. ובדרך למטרה הוא נזרק לכל מיני מצבים, אני מבין אותו כי גם אני כזה, ויכול לצוק עליי עכשיו ולקלל, ומחר ההפך, לבוא כאילו לבקש סליחה. לא לזה אני מתייחס ברצינות ולא לזה. אני יודע שזה הכל עובר. זה הבהמה שנמצאת בכל מיני השפעות שהיא לא מסוגלת להחזיק את עצמה. לכן אני מסתכל לחברים לנקודה שנעולה למטרה, שזה לא נקודה שלהם. מה אומר בעל הסולם? מה אומר הרבש? אתה צריך לאהוב בהם את המטרתיות שבהם. בלבד. כל היתר זה לגמרי לא חשוב. הייתה אצלי לא מזמן, היה לי רעיון בטלוויזיה, אז שואלו, מה אתה אוהב בעצמך? אמרתי, שאני אוהב בעצמי רק את הנקודה שקשורה למטרה. כל היתר זבל, אין מה לדבר. הנקודה הזאת באמת, אז אני רואה בחברים, ומה אני רוצה, למה הוא נקרא חבר? אני רוצה להתחבר איתו, עם מה אני רוצה להתחבר? עם אותה הנקודה. כל היתר זה בהמיות, זה שייך לגוף שלו, לכל מיני הורמונים, גנים שם, כל מיני, חינכו אותו ככה או ככה, לא אכפת לי. ואתה רואה, ישנם אנשים כאן מכל מיני מדינות, מכל מיני עמים, מכל מיני תרבויות וממה לא. הנקודה שבלב היא, אותה אנחנו צריכים להוציא, אותם הנקודות אנחנו צריכים לחבר ביניהם, וכל הגשמיות תיפול. זה יסרב, זה ירקב באדמה וכל זאת. אבל הנקודות האלו, זה כן. ולכן אני לא שם לב על מה שהם מדברים. זאת אומרת, לא מתייחס לזה כדי לדחות אותו. לא. יכול להיות שהם מדברים נכון. אבל אני לא בונה מזה איזה נקודה שאני חייב לעזוב את הקבוצה. אז אתם כאלו, אני עוזב. לא. אם הנקודות שלנו לאותה המטרה, כל היתר חייבים לבטל. אז לא יכולים, לא מסוגלים. עוד חצי שנה, עוד שנה. חשיבות המטרה היא תחייב אותנו לבטל את חוץ מנקודה הזאת כל היתר ההבחנות. בסדר? נשים? הם שמו שצריכים להתבטל וזהו. נמצא עוד בזה. מי? כן.
Я хочу спросить про выход из Египта. Когда человек ощущает, что его мы ощущаем, что наши желания эгоистические растут, что мы не в состоянии мы не в состоянии удержаться ни от каких наслаждений, что мы ничего не можем.
אני רוצה לשאול על יציאת מצרים. כשאנחנו מרגישים שהרצון לקבל שלנו גדל ואנחנו לא יכולים לעמוד בפני שום פיתוי או תענוג.
Мы ощущаем, что мы не понимаем текст просто потому, что он настолько обратен нам, настолько неприятен, мы не можем его читать, мы не можем вставать на уроки, мы не можем... Нам просто становится отвратительно духовной работой и всякое упоминание о ней.
אנחנו מרגישים שאנחנו לא מבינים את הטקסט, כי אנחנו הפוכים לגמרי למה שכתוב בו. הוא דוחה אותנו, מגעיל אותנו, ובכלל אנחנו מתחילים להידחות מכל מה שקשור בעבודה רוחנית לחלוטין.
Наше тело начинает бастовать, у нас начинается мигрень, у нас начинается тошнота.
הגוף שלנו מתחיל לשבות, כאבי ראש, בחילות, מה שלא.
Вдруг, как мы можем знать, вдруг мы убежим, хотя я и женщина, вдруг я убегу, вдруг я уйду из кабалы, это отвратительно. Я не могу этим заниматься, как я могу, где у меня гарантия, что я смогу продвигаться дальше, кто мне поможет в этом?
מאיפה הביטחון שאני בסופו של דבר, אפילו שאני אישה, איפה הביטחון שאני בסופו של דבר לא אברח מזה? מי יכול לתת לי הערובה כזאת?
Что мне делать в этой точке?
מה אני יכולה לעשות בנקודה הזאת?
לגברים יש ארגון. יש איזה מין מנגנון שהם חייבים לדאוג שלא ייפלו מתוך המעגל חברים. אם מישהו רוצה, בבקשה. כולם יודעים שאפשר להיכנס, אפשר לצאת. רק יש גם כן איזושהי התחייבות בין הגברים שאנחנו מתקשרים, שאנחנו מושכים, שאנחנו דואגים למה לא בא וכן הלאה. השאלה היא שלך כך, האם חייבת להיות כזאת מערכת קשר בין... שאלה היא כך, האם חייבת להיות כזאת מערכת קשר בין נשים? אני חושב שלא. מפני שמהטבע, מהבורא, היינו, יש לנשים ביטחון להיות בדרך, והם באות, מה שנקרא, בהתנדבות, ואם עוזבות, אז יש לזה איזה מין סיבה מיוחדת מלמעלה שלא תלויה באישה. ולכן אין לנו מה לדאוג על נשים, לא שאני מזלזל חס ושלום באישה, ההפך. 70% מאוכלוסיית העולם זה נשים. דרך נשים אנחנו יכולים לפזר את חוכמת הקבלה ובעיה שאנחנו לא מספיק משתמשים בזה, נכון, בכוח הזה הגדול. אבל על אישה אין מה לדאוג שהיא תעזוב או לא תעזוב. אם היא עוזבת, יש על זה איזו תוכנית מלמעלה, כי היא לא מסוגלת מעצמה סתם כך לעזוב. זה, היא מתחילה להרגיש בצורה טבעית. האישה פועלת לפי הטבע, לא למעלה מהטבע. והיא מרגישה בצורה טבעית שכאן זה מקור המילוי.
Ну, а как женщина при этом я не хочу больше оставаться. Я чувствую, что эгоизм это тупик. Я не хочу в нём оставаться.
Но как же мне тогда? Эгоизм взаимовой сатум, не лоуца лишербо.
Что мне делать дальше? Как мне из этого выйти? Как мне продвинуться вперёд?
Мала содгала, их лацет мизе, их литкадем.
Что такое египетские казни?
Майно там макот мицраим.
אני נותן סך הכל עצה אחת וצריכים לשמוע מה היא. אישה צריכה לעזור לגברים בכל הדרך שלהם בצורה אפשרית המרבית עד כמה שאפשר, בפרסום, בלימוד, בלארגן להם הכל סביבם. בכל העבודה הזאת היא מתברכת והיא מתקדמת. אין לה חוץ מלימוד, ודאי היא לומדת, אבל העבודה הפנימית שלה היא בכמה שאני מסוגלת לעזור לגברים בלארגן להם תנאים, ובכמה שאני יכולה לעזור לעולם בהפצת חוכמת הקבלה לעולם. אישה, תפקיד שלה בעולם שלנו היא להוליד ולגדל, וכך זה ברוחניות. היא צריכה לדאוג על התפשטות החוכמה, על התיקון שיבוא, ובזה היא תומכת לגברים ובהפצה. אישה שלא רואה את עצמה בזה לא מתקדמת. לא. ואני חושב כל אחד ואחד מי שנמצאת כאן יודעת את זה ועושה את זה. בעבודה שלנו כאן, בהפצה, בכל מיני דברים. אני מכיר כמעט כל אחד במה שהיא עוסקת. כמה ישנם כאן נשים, נגיד 150, 200, אני מכיר. ויש עוד כמה אלפים. אם זה היה לא בסדר, זה לא שאני לא שם לב על זה. לא, אני כאילו חייב, אני אחראי על זה שגם קבוצת נשים תתקדם, אחרת מה זה יצא? זה לא יכול להיות אחד בלי שניים. מהמצרים יוצאים כולם. אלה נשים עושות נכון את העבודה, אין לי מה להגיד. רק קצת יותר ללחוץ על הגברים. קצת יותר. רצון של אישה הוא קובע הכל. אמרתי על זה כל הזמן, אני מדבר על זה. רצון של אישה הוא ממש מכוון את הגבר בחיים שלו, ולכן צריכים קצת יותר לרצות. בפנים. לא צריכים אפילו להגיד. האישה ששותקת היא בזה לוחצת על הגבר עוד יותר. אז בשתיקה, ברצון הלב ובמחשבה לחייב את הגברים להיות יותר מלוכדים, יותר צמודים למטרה. כמו אישה בבית, כמו אמא בבית, שהיא דואגת, שהיא כל הזמן עם כיף לב על מה שיוצא עם הילדים, על הבריאות, על התקדמות שלהם וכו' וכו', דאגה לעתיד עליהם. כך זה בדיוק אותו רצון שאנחנו מחכים מקבוצת נשים. אבל לא ללחוץ על האישה שהיא חייבת להיות ולהגיע ומה איתך וכן ולא. פעם אחת לשאול שם בין היתר אולי באמת קורה לה שם משהו או מה, אבל אם לא, לא יותר מזה, כי אישה באה לעבודה רוחנית בהתנדבות, גבר חייב, אישה לא, היא תרצה גם כך. טוב, נו גברים, מה? כן, מיקרופון יש? Ну-ну.
Рав, когда приезжаешь сюда и хочешь задать вам вопрос, то ловишься на мысли, что это такое же желание насладить себя, как вот и все остальное, чисто эгоистическое. Может, имеет смысл задавать тогда вопросы, думать о том, какой вопрос хотел бы задать твой товарищ, и каким бы он глупым, может быть, не звучал.
כשאתה מגיע לפה, אתה מרגיש שהרצון שלך לשאול אותך איזו שאלה, זה אותו רצון אגואיסטי לחלוטין. אז אולי השיטה הטובה בלשאול שאלות זה לחשוב מה חבר שלך היה שואל, ואז זה יהיה פחות
אגואיסטי. לא, לא, לא. האדם צריך לשאול שאלות שבאמת שואל אותם. אני עברתי את כל השלבים האלו, היה קשה מאוד לשאול. היו שלבים שפתאום זרקתי שאלות שהן לא שלי. רבש דרש לשאול ממש מה שכואב, מה שנמצא בך עכשיו והיום, ולא שהיה לפני חודש או שבוע. הוא לא היה רוצה לשמוע שאלות כאלה. היה לי קשה מאוד איתו בזה. כאילו אתם חושבים שהיה יכול לשאול מי שרוצה, מה שרוצה, לקבל תשובה מלמעלה, מהשמיים ממש. זה לא נכון. קודם כל, שאתם נמצאים ליד מישהו שגדול ממכם, אתם נכללים בו, ואין כבר שאלות. אין שאלות, נעלמים השאלות, כי אתה מרגיש שלמות, וכאילו אין לך מה לשאול, הכל שלם. זה דבר אחד. דבר שני, שאלות הן צריכות להיות מאוד מאוד מדויקות, הקשורות לאותו מצב, לאותו זמן, לאלו שבאמת אתה צודק שזה קשה לשאול. היה קשה מאוד לשאול. והאמת שאין כל כך מקום לשאלות, כי אדם מקבל אותם מלמעלה, את כל התשובות. אם יש לו באמת תשובה אמיתית והיא נמצאת בו ככלי ריק ומגיע לו לקבל תיקון ומילוי, אז הוא יקבל. הוא יקבל. אתה נמצא כל הזמן בדו-שיח עם הבורא, אתה לא רוצה או כן רוצה, אתה נמצא בזה. המערכת היא לא, המערכת היא נסתרה מאיתנו, אבל לא אנחנו נמצאים בה. זה רק בהסתרה, אנחנו לא יודעים איך לעבוד עמה. זאת הבעיה, זה כל העבודה שלנו. להגיע לפתיחה. שאני אוכל לעבוד עם זה בצורה, בהבנה, במוח ובלב. להיות כלול בתוך המערכת, לדעת, לנהל, להיות ככה מושפע ממנה. אבל זה שנמצאים, נמצאים בזה. לכן, גם כן, אתם סוף סוף צריכים להבין שהמרחק כאן לא פועל, ומה שאתם לא מסוגלים לשאול בגלל הבעיות טכניות, זה לא חשוב, אתם מקבלים תשובה, ולא פחות מאלו שנמצאים כאן. זה לגמרי לא, החשבון הוא באמת לא לפי ה... אני רואה לפעמים אנשים שכל כך משתוקקים פתאום לבוא לכאן, לעבור לגור כאן, להסתדר. האמת, אני לא יודע אם זאת הפתרון. אני לא יודע אם זה הפתרון. מה ייתן לו? ייתן לו אולי אשליה שהוא כבר מסודר, נמצא במקום שהכל בו שם מתקתק, טוב, מסודר, קבוצה גדולה. לא. דווקא שומע יש בעיות בכל מיני קבוצות שם באוקראינה, בעוד כל מיני מקומות. הייתה לנו קבוצה גדולה בארצות בלטיות, שם פתאום זה מתפזרים, ועוד שוב אחר כך יכול להיות. אני חושב הבעיות האלו הם דווקא נותנים לאדם הרבה יותר יכולת להתקדם. לא חושב שזה מצב שכדאי לברוח ממנו. כן.
בהקשר הזה שואלים מארצות הברית, מוושינגטון, מה צריך לעשות בקבוצה מקומית אם כתוצאה מהעבודה דווקא פועל האור ומתעוררים בינינו מאבקים פנימיים וויכוחים?
אני לא חושב שאפשר להימנע מזה. זה לא תלוי בהם. זה מלמעלה מעוררים בהם את הפרו שהם ירגישו כמה שהאגו שלהם הוא שולט, וחייבים להתמודד עמו ולעבור את המכות האלו ולא לברוח מהם. ומה שעזר לי, והיו לא מעט בעיות בקבוצה ובקבוצות שם אצל רבש ואחרי רבש, מה שעזר לי שאני כל הזמן הייתי דבוק בהפצה. אני כל הזמן הייתי חושב איך יותר להפיץ, ולא אכפת לי כלום. אני יכול לבוא לבקש ממך, להתחנן ממך, ללקק לך, תעזור, תעשה הכל, רק שמזה יצא איזושהי פעולת ההפצה. זה הכל. ואז כל החשבונות לא אכפת לי. לא אכפת לי. אם אני יכול להוציא מאדם מקסימום תועלת לפעולה הזאת הסופית, שבסופו של דבר יוצא משהו, זה שייקח כל הכבוד, והוא ייקח כל הכסף, והוא ייקח כל השליטה, זה לא חשוב. העיקר פעולת ההפצה שיצא. זה הכל. זה כך אני ברחתי מכל הבעיות האלו. כן.
זה קושרת אולי לשאלה אחרת של מקס מאוקראינה. האם אנחנו יכולים באיזושהי דרך לרקח את הנפילות שלנו, את הירידות שלנו?
קודם כל, אני שוב חוזר לנשים. אם ליד קבוצת גברים יש קבוצה חזקה של נשים, חזקה, שיכולה להיות ממש צמודה אליהם, בצורה כזאת שפועלת ובולמת את הדברים הקשים ביותר, ויכולה לעשות את זה, אישה יכולה לעשות את זה יותר טוב מגבר. היא עוברת על דברים הקשים האלה הרבה יותר קל. היא לא נמצאת בהשפעת הקפיצות האלו, טרגיות, כמו שהגבר. זה נראה לנו שהן בוכות ומתחילות ככה איזשהו... לא, זה לא נכון. הן הרבה יותר מוכנות לספוג מכות מאיתנו, ולהיות בולם טוב לקבוצת גברים, ולהרגיע רוחות, ולכן בכל מצב ומצב, אישה זה הבית, ואם קבוצת נשים היא חזקה, ליד קבוצת גברים יש אפשרות לעבור את המצבים הללו הרבה יותר קל. נשים יודעות את זה לעשות, צריכים לתת להם רק מקום נכון, שיתערבו ככה אחרי הקלעים. זה דבר אחד. ודבר שני, לדבר כל הזמן על חשיבות הפצה. חשיבות הקבוצה זה בעיה, כי אז מי זה קבוצה, מה זה קבוצה, צריכים להיות כך, בצוויון כך וכך. אם אנחנו מכוונים את עצמנו כלפי משהו מחוץ לנו, אז גמרנו. אז כולנו, לא חשוב לנו עכשיו כלום. חשוב לנו רק איך אנחנו מגיעים למקסימום העילות. עילות מרבית. זה הכל. ואז למטרה שהיא נמצאת מחוץ לנו, אנחנו נוכל להתגייס, כי זה כאילו כנגד האויב המשותף. ולכן הפתרון הוא כך צריך להיות. זאת אומרת, לא לסגור את עצמנו בתוך הקבוצה, אלא כל הזמן להיות מחוץ לזה. ולכן אני אומר שההפצה זה מה שעזר לי לא, בכלל, לא להיכנס לחשבונות כאלה. ידעתי רק דבר אחד, לימוד ליד הרבש והפצה, זהו. וחשבונות היו שם בקבוצה ככה, אני ממש לא הייתי בפנים, אבל תמיד הייתי בא. אני זוכר, סתם, אתה עושה הרצאה, אתה צריך שיהיה לך שם מיכל חשמלי עם מים, אז אני בא למישהו לבקש ממנו שיתקן, אני בא למישהו שם עוד משהו לעשות, ככה, כאילו, תעשה לי טובה, תקפיץ לי איזה ספרים, תעשה לי עוד משהו, בצורה כזאת. כלום חוץ מזה. צריכים לחפש נקודות או פעולות שבהם אנחנו יכולים להיות יחד, ולהימנע מכל דבר איפה ששם יכול להיות חיכוך. בסדר? אני רואה שכולם עייפים. אין לכם מה לשאול. הגעתם, נו.
Вот осталось несколько дней до конца Песоха. Как нам это по максимуму задействовать, эти дни? И что нам вообще... Можно какую-то цель обозначить? Вот что за эти дни надо сделать и из чего достичь?
Нишару
нам, рак... нам вот конкретно, ну, ну не конкретно, но как-нибудь.
Нишару рак камая мим отцов хага Песах. Эх нахну хорим ли нацелы там бацура атува ва муила бьютер?
Анахну цихим лавин, ши яция ми амитраим за бихибур бейнейну. כתוב על זה בתורה, בני ישראל בורחים מהמצרים, הם לא יודעים לאן בורחים, זה בחושך, עדיין לא ידוע כלום, הם לא יודעים לאן לברוח ומה קורה לפניהם, שום דבר. הם מגיעים לים סוף והם צריכים לקפוץ לתוך המים, מה יקרה לא יודע, יכול להיות שבעוד רגע אני מת ואין ברירה, אני קופץ. אחר כך אני הולך כמה ימים במדבר, אין שום דבר, שממה, חום וכלום. אני מגיע לאיזה הר, מה זה הר הזה? סתם ככה, אתה מבין, זה אפילו לא הר, זה משהו ככה, כאילו, זאת אומרת, ומה אומרים לי ליד ההר הזה? אחרי כל מה שעברתי, איזה דרך, איזה מצבים, איזה, זה משהו, הכל נורא. מה אומרים לי? אם אתה עכשיו לא מתחבר עם האחרים בלב אחד, כאן אתם נקברים. ככה, הער זה יהיה כמו איזושהי מצבה משותפת שלכם. זהו. אז אנחנו צריכים להבין שמי שרוצה ללכת קדימה, זאת המטרה. ולכן בוא נעשה לקראת זה איזה פעולות, איזה חיבור, מחשבה, העיקר זה מחשבה, שכל העולם הרוחני הוא נמצא בין הלבבות, לא בתוך הלב, בתוך הלב לא יכול להיות, לב זה אגואיסטי, לב אדם הוא כולו שחור, מה שכולם אומרים מכל הלב, ודאי שמכל הלב שלך, זה... אלה העולם הרוחני הבורא הוא נמצא בין הלבבות, הוא ממלא את החלל בינינו, ולכן אנחנו צריכים לתאר את הצורה הזאת, תמונה הזאת, ונקווה שאנחנו עוד בכמה ימים האלו נצייר נכון לעצמנו את ה...
Рав, вы говорите о распространении. Что должно быть доказательством того, что мы правильно распространяем? Больше групп, больше людей в группах, больше цитирования Бней Барух. Что является показателем, учитывая, что вообще ничего нету, но что является доказательством того, что мы распространяем правильно?
Ма
מה המדד שלנו להצלחת ההפצה? יותר ציטוטים, יותר פרסומים, יותר מה? אפילו שזה הכל לא קיים, אבל בכל זאת.
נו, רק בלווין ששואל אותי אדם שיש לו רשת בינלאומית של עיתונים ועוד כל מיני כלי מדיה, אז כנראה שלפי זה מודדים את את ההצלחה, כן? כמה שמצטטים אותך, כמה שאתה עיסקת עוד אנשים שצריכים את העיתון שלך, את הספר שלך, צופים בך. בעולם שלנו ודאי שזה כך. מפני שבעולם שלנו כולם שווים. כולם שווים. זאת אומרת, אם אתמול היו לי 1,000 משתמשים, אז היום שיהיה 2,000, מחר 3,000. זאת אומרת, אני עושה חשבון לפי הכמות. אפשר לעשות חשבונות לפי האיכות, אחר כך עושים את החתכים למיניהם, אבל לפי, קודם כל לפי הכמות. בחוכמת הקבלה זה לא הולך בצורה כזאת. אנחנו צריכים גם כאן להבין שפעולת ההפצה היא שאתה פועל לפעמים במקום אחד וזוכה להצלחה במקום אחר לגמרי. כי אתה לא יודע איך צריך להיות, איך צריכה להיראות הצורה המתקדמת. ולכן יכול להיות שאנחנו עכשיו מפזרים 500,000 עיתונים בארץ ישראל. אילת, ים המלח, כל מיני נקודות בעתיות, לא בעתיות, פחות, יותר. גם עוד כל מיני צורות מדיה יוצאים, גם עברנו קונגרס ובערוץ 10 מה שהיה לא חשוב וכל זאת. ומה? איפה הרעש הגדול שכאילו אנחנו בפעולות האלה עושים? בסך הכל כאן זה מדינה זאת, זה שלולית, כן? ומה יש כאן, אתה יכול, מה לעשות? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אלה אין לנו ברירה, ואחרי כל הבדיקות וכל העבודת בית, מה שנקרא, אנחנו צריכים שוב ושוב לצאת להפצה. ואולי נמצא עוד איזה אופני הפצה, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים לספור כאן הצלחה. לא יודעים. יכול להיות שאדם לפעמים מגיע לצפייה בטלוויזיה, יכול להיות שהוא רק שמע בקצה האוזן, ויכול להיות שאנחנו לא יודעים. אולי לא זאת ההצלחה. אלה 100,000 אנשים, נגיד, קראו עיתון, ובלי שום קשר לזה, עוד 1,000,000 אנשים מתחילים לחשוב אחרת. ככה, כמו שאנחנו יודעים שבעולם מתפזר המדיה, ככה מתפזרת. חושבים במקום אחד, פתאום גם כן חושבים ככה במקום אחר. ולכן למדוד לפי הכלים, זה לא נראה לי שאנחנו נוכל לראות תוצאות כמו בזה שאנחנו מוכרים שם איזה דברים גשמיים, שלזה יש רצון למשתמש, והכל תלוי בכמה שאני משקר לו, כמה שאני צווה את המוצר. כאן זה אין. אנחנו פנינו, היינו בקשר עם הרבה מאוד משרדים, משרדי פרסום למיניהם, המצליחים והכל, שמענו מהם דבר ש לא יכולים איתו להתקדם. כן.
Ради юмора, у меня есть один показатель, это израильские таксисты. Они становятся все лучше и лучше. Сегодня я видел таксист, который до этого возил людей в Ганет и Руха, только это он знает, что такое Кабала уже.
Например, бешуля умор, есть хал шинуй бенеге муньот в Израиль, ки бенеге муньот, ше квар лакху носим ле Ганет и Руха, йодим квар маза хохмата Кабала.
Яфе. דרך אגב, זה באמת אנשים שאליהם להגיע, זה אתה מגיע להמון אנשים דרכם. זה ככה להגיע לכל הנהגי מניות ולפזר להם חומר שלנו, ככה דיסקים עם השירים שישמעו את זה בזמן הנסיעה, עיתונים, כל מיני חוברות, כן, לתת להם שם להדביק איזשהו מזל, אתה יודע, עם משהו מהבעל סולם, כל מיני כאלה דברים, זה צריכים. כן, נו.
Раф, я вот в последнее время в процессе распространения столкнулся с некоторыми вещами. Если говорить о таксистах в Израиле, то недавно ехал, и один из них как раз-таки говорил о том, что он изучал Каббалу 3 года у какого-то другого рабби. Я сам с Украины, и там в последнее время появляются такие вопросы о том, насколько Каббала связана с иудаизмом и с религией. Раньше в очень многих ваших интервью, передачах и трансляциях вы четко разделяете, что Каббала не является религией, Каббала это наука, и такая позиция для распространения была избрана. С другой стороны, мы знаем, что Бааль Сулам пишет, что Каббала это и есть истинная религия, и вы в последнее время тоже обратили внимание на то, что это и есть истинный иудаизм. Вопрос в том, как быть в плане распространения. Не может ли такая позиция за границей оттолкнуть некоторых людей?
מצד אחד אנחנו יודעים שמדברים הרבה על זה שאין שום קשר בין דת וחוכמת הקבלה. מצד שני גם בעל סולם אומר, וגם ממך שמענו לא אחת, שקבלה היא היהדות האמיתית. אז איך אנחנו מתייחסים לזה בהקשר הזה של הפצה?
אתה לא קראת היום בלוג שלי. זה יצא פוסט הזעירה, כן. שם בדיוק שאלו אותי בקשר לזה. בעל הסולם כתב מאמר מהות לא מהות הדת, מהות הדת ומטרתה, כן? מהות הדת ומטרתה. זאת אומרת, ושם הוא שואל, מהי הדת שלנו? שלנו זה לא יהדות. הוא אומר, הדת האמיתית בלבד לכולם זה אהבת הזולת. תקראו מה שהוא כותב. אהבת הזולת זה דת האמיתית. זהו, אין יותר. כל היתר, הבני אדם ימצאו מתוך האגו שלהם. ואתה רואה מה קורה עם הדת. כמה מלחמות, כמה שחיתויות, כמה... אין לך היום מוסד, בוא נגיד, יותר גרוע בצביעותו, שהוא צובע את עצמו בשקר, מדת. וזה לא חשוב, יהדות או אסלאם או נוצרות או מה, אין לך יותר גרוע. מוכרים עולם הבא, אין להם שום קשר לעולם הבא. מוכרים לך ברכות לעולם הזה, אין לך שום קשר. הם משתמשים בדעת קהל, אין? אבל אין כלום. הבעיה היא שאדם בכל זאת מחזיק בזה, כי יש איזה תקווה לעולם הבא. אני מת ואחר כך יכול להיות שזה קיים, ורק בשביל זה אני מחזיק את הדת. ברגע שהוא יודע שעולמך תראה בחייך, כאן ועכשיו אתה צריך לגלות את העולם הבא, אחרת אתה מת כמו בהמה. במה אתה יותר מבהמה? עכשיו עוד שעה ייתנו לנו איזשהו אוף לאכול. אין? נו, במה אתה שונה ממנה? כן? אז ברגע שאדם יודע שהחיים האלו ניתנו לנו כדי בתוכם להשיג, לצאת לדרגה יותר עליונה מהדרגת חי לדרגת המדבר, לדרגת האדם, זהו, אין דתות. אין דתות, הכל רגוע. אתה כבר לא מתייחס אליהם כמו למשהו קדוש ולמעלה, כאילו יש להם איזה קשר, שהם מוכרים לך את העולם הבא. תשלם יותר, תקבל יותר. כבר אין לך שום קשר עם זה. ואז מה נשאר? כמו שבעל הסולם אומר בספר דור האחרון, אומר, הנשארים מנהגים. אז אתה לוקח ביום ראשון את הילד שלך לאיזה מועדון, ואני לוקח ביום שבת, ומוסלמי ביום שישי. אז מה? זה כבר לא מפריע אחד לשני, כי זה תרבות בלבד. תרבות ככה, כמו שכל מיני מנהגים, שירים, ריקודים, עממיים, זה משהו אחר. אם אתה מוציא מהדת עניין עולם הבא, שזה באמת משקרים בכל אחד, תראה מכולם עד כמה שהם מקצה לקצה נמצאים בכל מיני שקרים על זה. אז לא נשאר לו כלום, לא נשאר לו מה למכור. אז נקווה שאנחנו נוכל לעשות את זה. אבל מצד אחד, מצד שני, תתאר לעצמך איזה התנגדות צריכה להיות אז לנו מכל הדתות יחד. ויהדות היא הראשונה שנגד. זה ברור. כן? עכשיו, ישנם בעיות בהפצה. כי סימנים ביהדות, סימנים, הם באים מקבלה. פסח, שבועות, סוכות, כל מיני האטריבוציות האלו, כן? הם כולם באים מקבלה. רק הם עשו מהם קודש. אני לוקח איזשהו תורה, או איזשהו לולף, או איזשהו משהו, ואני אומר שזה קדוש. זה שטויות. זה תרבות. לא יותר מזה. מנהג. תעשה את זה אם אתה רוצה, אל תעשה. שום דבר חוץ מזה לא... גם תעשה וגם לא תעשה, אין בזה שום דבר. אבל אם אתה עושה את זה כדי לחשוב על הרוחניות שבזה, אז יש לך עוד קשר. לכן כדאי לא להתנהג לפי זה. אנחנו גם כן לא מתנהגים, אתם יודעים. אלה כדאי לנו לדעת אותם, מפני שהמקובלים דרך השפה הזאת מסבירים לנו מה זה בעולם הרוחני, כל דבר. רק בגלל זה, שפה אנחנו צריכים מכל הדברים האלה. מה זה מצה, מה זה מרור, מה זה שם כל מיני דברים בבית המקדש. אנחנו צריכים מילים האלו, כי מעולם שלנו זה בדיוק העתקה ברוחניות. אבל לא שבעולם שלנו יש בזה איזשהו קודש. בעולם שלנו אין שום דבר קדוש. תשרוף אותו, זהו, שום דבר לא, גם כך הוא נעלם עוד מעט. עכשיו, כלפי ההפצה, ודאי שאנחנו צריכים להפיץ חוכמת הקבלה בצורה שהיא נוחה למשתמש. נוחה לאדם החדש. ולא לגלות אפילו שזה חוכמת הקבלה. ואחרי זה שהוא מגיע יותר ויותר ויותר להבנה סתם על החיים שלו, על התהליך, על הכל, אז אפשר כבר לגשת וקצת לתת לו קצה החוט. כך כותב לנו רמב״ם. זה היה חכם לפני בערך 1,000 שנה. והוא כתב שמסבירים את חוכמת הקבלה בצורה מאוד מאוד קלה לנשים, לילדים, לעבדים, זאת אומרת לכל האלו שרחוקים כאילו מהחוכמה. מסבירים להם לאט לאט, ואחר כך כבר במידה שהם מתחכמים.